Hola amigos, gracias por estar con
Shalom, תודה שאתם עמנו בתוכנית חדשה של העולם. נדבר כרגלנו עם הדוקטור מיכאל לייטמן, והפעם על התרבות של הביטול. ברוכים הבאים, דוקטור לייטמן.
תודה.
תודה.
דוקטור לייטמן, recientemente se habla...
לאחרונה דובר המון במדיה על משהו שנקרא תרבות הביטול, ביטול האחר. אני אקרא את ההגדרה לגבי הביטוי הזה. זו התופעה הרווחת של ביטול או משיכת התמיכה המוסרית, כלכלית, דיגיטלית וחברתית מאנשים או גורמים תקשורתיים הנחשבים פסולים, בדרך כלל כתוצאה מהערות או פעולות מסוימות או על כך שהפצירו ציפיות מסוימות. במקרים מסוימים אפילו זה קורה לאחרים מישהו, יכול להיות איזה סלבריטי או מישהו עם איזה דעה שלרוב נשמעת לא פופולרית או מפוקפקת ברשתות. אז במילים פשוטות, הביטול משמש להפגין חוסר סביות מאותו אדם. אז השאלה היא, מה אתה חושב על הנטייה הזאת?
תראי, אנחנו חיים בתקופה כזאת שהאגו שלנו, הרצון לקבל שלנו, הוא כל כך פורץ, שהוא לא רוצה לשמוע ולא רוצה להסכים ולא רוצה בכלל לדון עם מישהו בצורה עניינית, לעשות איזה השלמה, חיבור באמצע, משהו, חצי, רבע, אלה, העיקר זה לבטל את השני. זה באמת, אני רואה שאני לפעמים מסתכל תוכניות בטלוויזיה, בתקווה לראות איזה דיון ענייני, אני רואה שזה לא קורה. ובין האנשים שהם משכילים, פרופסורים, רופאים, אני לא מדבר על פוליטיקאים, שזה המקצוע שלהם לבטל את כולם, ורק אני אמלוך. אלא זה בכלל, זה נכנס כל כך עמוק לתוך החברה המודרנית, שלא נותנת אפשרות לשום הסכמה, לשום ביטוי נורמלי משותף. מאוד קשה, זה מאוד מצייר, זה רק אומר עד כמה שאנחנו כבר ירדנו מאיזה חינוך, תרבות שיחה, ולא נשאר שום דבר חוץ מהאגו שרוצה להרוס את כולם. אני אמלוך, זה בעצם קריאת השעה.
כנס חוסטיפיקן לקולטורה דה לה קנסלציון.
אלה שמצדיקים את תרבות הביטול, אומרים שהצד הפוזיטיבי החיובי בזה, זה שהאדם האחר יודע שישפטו אותו, יודע שהוא יגביל עצמו מלהביע דעות שאולי יהיו גזעניות או מזיקות לאחרים. אז זה באמת דבר חיובי שאפשר להשתמש בו בצורה כזו על מנת להימנע מאלבון?
זה בעיה, כי זה הפך להיות מקובל בחברה, שאם אנחנו הולכים לשבת יחד, אני ומישהו שהוא אופוניין שלי, ויוצא איזה סדרן, כן? אז אנחנו צריכים לדבר, ובצורה כזאת שכל אחד רוצה כמה שיותר לעלות על השני, כי לא ייתנו אחרת לדבר. כל הטיק טוק הזה, הוא מיועד רק לשבור, רק להביע את הדעה שלי, כמה שאני יותר צועק, יותר חריף, יותר מהר מדבר מהשני, ולא איפה שיש יותר היגיון או משהו. אנחנו רואים שדברים האלה הם מביאים למצב שאני לא חושב, אני הפסקתי כבר בזמן האחרון לראות את התוכניות כאלה. פעם רציתי לדעת מה חושב אדם הזה, מה חושב אדם הזה, היום זה אי אפשר לדעת, כי כל אחד מהם צועק על השני בבת אחד, ואי אפשר להבין מה שקורה. זה כל כך רחוק ממה שהיה פעם, בצורה אינטליגנטית, כל אחד היה מדבר והשני שומע ואומר כנגד זה בצורה הגיונית, רציונלית, משהו. הכל הסתלק, רק נשאר צעקה. על מה? גם קשה להבין.
חוץ ממה שקורה באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות כמו פייסבוק ואחרים, קורה גם ברמת העולם האקדמי, עולם המדע, לדוגמה אם איזה קתדרה אוניברסיטאי או מישהו אומר בקתדרה שלו משהו שאפילו התלמידים מחשיבים את זה כמעליב, אז הם כותבים לאוניברסיטה ואומרים שצריך לפטר את אותו מרצה. כלומר, אין אפשרות אפילו להביע רעיונות. מצד שני אומרים לא, זה צריך שיהיה פרמטרים מסוימים שככה אפשר להגביל מהו הגבול. אז השאלה היא, כן, האם אמור להיות איזה גבול, ואם כן, מהו?
אני לא חושב שצריך להיות גבול, אני חושב שפשוט צריכים לחנך את האנשים שהם מדברים לפני קהל, בכל כלי תקשורת או באוניברסיטה נגיד, לפני הסטודנטים, מה, צריכים לחנך אותם, ואין כזה דבר, אין קורס חינוך הדיבור, חינוך הוויכוח, שיש, אם יש אורטור, מי שמדבר לפני הקהל, אז הוא צריך לדעת איך לבנות את עצמו. ישנם אנשים שהם מלמדים את הדברים האלה, אבל לא שזה קורה להיום, החינוך הזה נפוץ בהמונים, כי היום הרבה אנשים מופיעים לפני הקהל, וכל אחד הוא רק בצעקה שלו, בעצם הוא חושב להצליח.
מדוע בדיוק בתקופה הזאת של המגפה, זה תופעה שעדיין כללית, אין איזה נטייה או רוח של יותר פלורליזם, של הבנת האחר, ונהפוך, אנחנו רואים שזה מביא ליותר כיתוב.
אני חושב שזה בגלל שהמצב הוא מצב מאוד חד, הוא מאוד רציני. וכאן אין לאף אחד דעה נכונה, כי כל אחד מדבר משהו שאחרי כמה ימים רואים עד כמה שהוא לא היה צודק, אבל בינתיים הוא רוצה להיות בולט. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בירידה מתמדת. קורונה וירוס הזה הוא בא לא כדי לעשות אותנו חולים, אלא כדי להוריד אותנו לרמה שאנחנו נבין עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להיות יחד, לא מסוגלים להיות כחברה אנושית. ואז יוצא שאנחנו חושבים שזה בעיה של המחלה, זה בכלל לא מחלה, זה עניין של היחסים בינינו, שאנחנו לא מסוגלים לסדר אותם נכון. ולכן את זה אנחנו לא מסוגלים להבין, ואנחנו חושבים בכל זאת בצעקות שלנו שאנחנו נצליח כל אחד להחזיר את העולם לקדמותו. העולם לא חוזר למה שהיה, החברה האנושית היא רק מדרדרת יותר ויותר, ואנחנו צריכים להבין שההצלה שלנו מהמצב הזה זה רק דווקא ללמוד איך להתייחס נכון זה לזה. אם זה לא יקרה, אנחנו לא לא נשמע זה את זה, אנחנו לא נראה זה את זה.
Esa es la pregunta, cómo relacionarnos
con בדיוק השאלה, איך להתייחס בצורה נכונה, מהו הפלורליזם האמיתי?
פלורליזם אמיתי זה שאני מבין את כולם, שכל אחד מהם אומר דברים נכונים, לא לפי הפוליטיקה, לא לפי מה שהוא צריך להגיד לפי המשרה שלו, אלא שמה שהוא חושב, מותר לו להגיד בצורה כזאת שהוא עושה את זה יחד עם זה שאחרים גם כן לידו יכולים להביא את, את, את הדעתם. ואז אנחנו נשמע זה את זה. מה יצא מזה? זאת שאלה. זאת שאלה. אני לא חושב שיצא מזה הרבה. כי אף אחד לא יודע הסיבה נכונה לקורונה וירוס, על זה בכלל לא מדברים כמעט. ולכן, אבל לפחות זה לא יהיה סתם צעקות ושנאה זה לזה.
Sobre los diferentes aspectos de la vida.
לגבי ההיבטים השונים של החיים, כאן שיכול להיות דיון. האם יש דברים שכן עלינו לבטל? אם כן, מהו?
לא, אנחנו רק צריכים להבין שאנחנו נמצאים במצב שהטבע מקרף אותנו זה לזה, ומתוך זה אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו שונים ולא לא יכולים לסבול זה את זה, ושעלינו לחפש תרופה לאגו שלנו, איך להיות קרובים זה לזה ולא כל כך לסנות זה את זה, ואפילו להשלים. זה בעיה מאוד גדולה, זה בעיה מאוד גדולה, שאם לא נעשה את זה, העתיד שלנו בכלל לא נראה לי שיהיה עתיד.
Para que sí haya un futuro. La pregunta es
שכן יהיה לנו איזה עתיד, אז השאלה אם כן, מה עלינו לחשוב כאשר אנו מתקשרים עם אדם אחר? נגיד אם יש לנו מחשבות פוגעניות, אז אפשר לחשוב שזה כן אמורים לבטל או לא?
אני לא חושב. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתייחס עניינית לכל אדם ואדם, ולכל אדם ייתן מקום וזמן לכל אדם להביע את עצמו ולעשות בירורים אמיתיים מהמדע, מהחוכמה, מפסיכולוגיה, אבל לא מזה שסתם אחד צועק על השני. אני לא שמעתי שום היגיון לאף אחד שצועקים שם, נגיד, בדיסקוס בטלוויזיה. ממש לא. אלה צריכים ללמד את האנשים לדבר זה עם זה.
La pregunta es antes de ser
cancelado. לפני שאנו מבטלים זה את זה או זה דעתו של זה. האם אדם אמור להגביל את עצמו? האם אמור, אם יש לו איזו מחשבה והוא אמור להביע אותה החוצה רק שזה משהו בונה ולא יעליב את האחר, נגיד עליי לבטל, להגביל עצמי בדברים שאני מרגישה שהם פוגעים?
לא, לא צריכים לבטל על שום דבר, רק צריכים לסדר את הוויכוח שזה יהיה ויכוח ענייני, בלי עצבים כמה שיותר מתוך העניין עצמו. שאנחנו רוצים, סך הכל אנחנו צריכים לראות שאנחנו רוצים לטובת הציבור, לטובת האדם, לטובת העולם. אם אנחנו מדברים בצורה כזאת, אז אנחנו לא מכסחים זה את זה, אלא אנחנו מחפשים יחד דרך הנכונה. ואז יוצא משני אנשים שמריבים, יוצא לנו שאנחנו מדברים בינינו ודנים. אז איזה דרך יכולה להיות נכונה ואיזה לא נכונה? כל מפגש כזה יכול להיות ממש נושא לבירור. ומכל הנושאים כאלה אנחנו יכולים בסופו של דבר לראות אז באיזה דרך אנחנו נתקדם לעולם הטוב.
El problema es que hoy en día
הבעיה היא שכיום ואנשים שחיים את תרבות הביטול הזאת הם מצדיקים את זה כמשהו שהם עושים למען לטובת הציבור. זה הטענה שלהם. נגיד חברה מסוימת שמפרסמת משהו שיכול אולי להיות לגרום עלבון לקבוצה מסוימת בחברה, אז יש קריאות לחסום את החברה הזאת ולא לקנות ממנה, לעשות עליהם בויקוט, וכדי שלא יעליבו את האג'נדה שלהם.
כן, אני רואה שזה ממש מגיע למצב שעוד מעט זה יהיו מלחמות והתחילו להרוג זה את זה, ברחובות ובכל כאלה דברים. אני לא חושב שזה הביא אותנו לטוב ולקבלת איזו החלטה רצינית, נכונה. האגו שלנו שהוא גודל, הוא לא נותן לנו אפשרות לא רק להסכים עם השני, אלא לשמוע את השני, מלכתחילה. אני בא במגע עם השני כדי להרוס אותו וממש לדרוך עליו. כך חושב כל אחד שמגיע לדיון, וזה מאוד קשה לראות.
¿Cómo se puede corregir esto?
כיצד ניתן לתקן זאת?
אני לא חושב שזה ניתן לתקן לפני שאנחנו מתקנים את האגו שלנו. זה לא יעזור לנו לתת כאן איזה חינוך, משהו. האמת שזה הכל קשור בגודל האגו שלנו, שבזמננו זה נקרא דור חדש. כן, הוא קפץ גדל עד מימדים כאלה שאף אחד לא רוצה להפעיל את השכל, את הרגש שלו, לשמוע את השני. לא מסוגל. האגו שלי לא נותן. אני לא יכול להיכנס אליו באיזה מגע. ולכן יוצא שכך אנחנו מתנהגים.
¿Cómo se puede corregir ese ego?
איך את האגו הזה ניתן לתקן?
זה צריך להיות חינוך מיוחד. שמקצוע שלי, חוכמת הקבלה, היא מסבירה איך עושים זאת. זה באמת על ידי התקרבות בין בני האדם, על ידי זה שלומדים מהו השני לטובתך ומה אתה לטובתו וכן הלאה, אז על ידי זה אפשר לתקן את היחס האגואיסטי בין בני האדם, ואפילו להפוך אותם להיות ידידים, לא חשוב באיזה דעה הם נמצאים.
Solo entonces es posible entonces pensar en
כך אפשר לחשוב מהו טובת הכלל, רק אז נוכל לדעת בדיוק אם מה שאנחנו חושבים או עושים זה לטובת הכלל.
נכון, שאני לגמרי מסתלק מכל הטובה העצמית, להיות שליח, להיות שליט, להיות פרזידנט, להיות משהו, אני מסתלק מזה, העיקר בשבילי זה טובת הכלל, ואז לפי טובת הכלל, אם אני פועל, אז ברור שזה יצא טוב, ויקבלו אותי. מה שאם כן היום, אנחנו בוחרים כל האנשים לפי כמה שהם השקיעו כסף, בפרסום, בעצמם וכן הלאה, ולפי זה אנחנו, בוחרים את האנשים. זאת אומרת, מי מגיע לשלטון, מי מגיע לכל דבר, מי שיודע יותר טוב להשקיע, ושיש לו להשקיע הרבה בכלי תקשורת, בכל דבר.
דוקטור לייטמן, תודה רבה, זמנך, סיימנו את התוכנית, אבל נצפה לך עם כולם בהזדמנות הבאה.
תודה.